שלום, חודש טוב. אנחנו ממשיכים בדרך ואנחנו הולכים לחפש בספר אורות עוד כמה דוגמאות, באיזשהו שלב נפסיק, להערת התורה. כן? כלומר, להערת הגאולה. הדבר המרכזי, העקרוני, שבא ואומר, הגאולה בעצם משפיעה על כל עניין, על כל דבר, על כל מהות, על כל... איפה שאנחנו לא ניגע ובאיזה תחום שאנחנו לא ניגע, הגאולה כמובן משפיעה. ואולי הדבר הכי משמעותי והכי עמוק, זו הדרך שבה הרב קוק ראה, לפחות שתי זוויות, אולי יותר, אבל אנחנו נראה רק שתיים, על תורה שבעל, על תורה. כן, כלומר, התפקיד של הגאולה, הניתוח של הכפירה, השליחות שלה, איך צריך ללמוד תורה, ועוד כהנה וכהנה, ואנחנו נראה את שתיהם, זה בעמוד פיבה ובעמוד פיזה, נראה כמה אנחנו נספיק, לא נתחיל דווקא בהיבט של הכפירה. עמוד פיזה. השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה, בכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים, בכללותה אין ההיזק שלהם ניכר. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, אתם מיד רואים שהוא מדבר על הערת הגאולה, כן? כלומר, התחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים. ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה, בציורי סדריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת של אמת, בבהירות היותר עלמה. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבד המשיכה בחוצפה סגיה, ושלילה זאת תבאר את כל מה שהוא קרה במושגים האלוהים ותלוי בהם בכללות האומה. אף על פי שנורא דבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים ונשתפים ונעיקרים לכאורה, על ידי זרם השלילה. מכל מקום סוף סוף הכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה, מגרעין האיתן הטהור והמרומן שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה בדלדול יכולים לצייר. אני לא צריך להוכיח, כמובן, שהפסקה הזאת עוסקת בתופעה, עוד תופעה, שבנויה על ציר גלות גאולה. כן? כלומר, תשימו לב כמה פעמים הופיע פה גאולה, תחייה, לאומיות, התעוררות וכדומה. ואם כן, היא מתאימה מאוד לקובץ השיעורים שכרגע אנחנו לומדים. התורה הגואלת, הנה עוד היבט מסוים לתורה הגואלת, מאוד מאוד נועז, מאוד מאוד משמעותי. אבל בואו ניתן קודם כל רקע לדיון. באופן כללי, יש שאלה שהראשונים עוסקים בה, האחרונים עוסקים בה, וזאת השאלה, מהו היחס שבין המעשה הדתי לבין העולם הפנימי של האדם, לבין מה שמתרחש בפנים. מי שכמובן גם נמצא בחזל, אבל בניסוח בשפה שלנו, מי שאלה אותה במלוא העוצמה היה בעל חובות הלבבות. חובות הלבבות, שכתב את הספר על הנקודה הזאת, כתב במבוא שלו, שהדבר א', יש מושג כזה שנקרא חובות הלבבות. למור, התורה לא מתייחסת רק לחיים הדתיים החיצוניים, לפעולות, למצוות שאנחנו עושים באיברים, אבל, סליחה, אבל יותר מזה, הוא כתב, שחובות הלבבות הם העיקר, ובלי שיתקיים חובות הלבבות, לא יתקיים לנו שום דבר מחובות האיברים. וההיגיון שבדברים, השאלה היא, בשם מה אתה מקיים את המצווה? הרי כל אחד הסכים שאם מישהו לובש ציצית בגלל שהוא חושב שזרטוסטרה, אלוהי פרס, ציווה על לבישת ציצית, אז ללבישת ציצית אין שום משמעות. כלומר, השאלה של מה שמתחולל בתוכך, בעולם הרוחני שלך, בתפיסות שלך וכדומה, הוא הקרדינלי ביותר מאשר ההופעה החיצונית כלפי חוץ. יש הטוען, בהחלט יהיה נכון לטעון, למשל, שהרמב״ם אימץ את הגישה הזאת. עצם העובדה שהרמב״ם שם בהלכות יסודי התורה, הדבר הראשון שאיתו פותח את היד החזקה, זה העולם הפנימי הרוחני של האדם, הפילוסופיה שלו, במה הוא מאמין, עצם העובדה שכאשר הרמב״ם מנסח את י"ג יקרא אמונה, הוא כותב שברגע שיחסר לאדם אמונה ולו בעיקר אחד, הוא כבר לא חלק מכלל ישראל, והמצוות הנוגעות לגבי עם ישראל לא חלות עליו, מראות גם כן את המשקל הגדול שהרמב״ם נתן לתפיסה הפילוסופית של האדם קודם שהוא בא לקיים מצוות. לעומת זאת, אם אנחנו בודקים בפרקטיקה, אז נראה לי שאם הייתי שואל מה עמדת ספר השולחן ערוך על השאלה הזאת, אז אם אתם תבדקו בגדול, רוב השולחן ערוך, לא כל, אף פעם אין מחלוקות כאלה בתורת ישראל, תמיד המחלוקות הם, או הניואנסים הם כאלה, כלומר, זה הולך לפה, זה הולך לפה, לא ב-180 מעלות. אז אם אנחנו נבדוק אצל רבי יוסף קארו, אז אנחנו לפחות בספר שולחן ערוך, ששאלת העולם הפנימי של האדם לא תופסת שם מקום גדול. לא אגיד שהיא לא קיימת בכלל, הרי הוא פוסק באור החיים סימן סמך שמצוות שיחות כוונה. אז אם כן, לכאורה, השאלה איפה אתה נמצא בעולם הפנימי, זה כמובן דבר מאוד מאוד מרכזי. אבל שני דברים צריך לשים לב. א', שבסופו של דבר הכוונה שהוא דורש היא מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד מצומצמת. אני מניח שבתולדות חייכם הארוכים לא נהגתם ולא ראיתם אף אחד שהניח תפילין עוד פעם בשל העובדה שהוא לא התכוון בהנחת תפילין, או נטל לולב עוד פעם בשל העובדה שהוא לא נטל בלולב, או אפילו התפלל עוד פעם בשל העובדה שהוא לא התכוון. כן, יש בדיחה ידועה בעולם הישיבות שהיה איזה אני כשבא אל הרבה ואמר לרבי, רבי, אני נמצא אצל פריץ, והפריץ לפני שלוש שנים נתן לי 100,000 רובל, ואמר לי שאחרי שלוש שנים, אם אני לא מחזיר לו את 100,000 רובל, הוא תולה אותי. ועברו כבר כמה שבועות מאז שנגמרו שלוש שנים, הוא לא שואל אותי, אולי הוא שכח, האם לקחת את הסיכון, או ממש להתמסר להשיג את 100,000 רובל. שאל אותו הרבי, תגיד, הפריץ מתפלל מנחה? אז הוא אמר, מה פתאום? אז הוא אמר, אז הוא לא יזכר. כן, כלומר, כדי לבטא מתי אנחנו נזכרים בכל הדברים, ומתי בעצם דברים מתפרצים אלינו וכדומה, אז אפשר להגיד שהפרקטיקה הדתית, כפי שהיא מצטיירת בשולחן ערוך, בעצם לא עוסקת במה שמתחולל מהגוף שלנו כלפי פנים. היא לא, כמעט ולא עוסקת בזה, וודאי שכמה מחשבה הלכתי שאנחנו רגילים אליו באמת לא... אני לא אומר שלא עוסק בכלל, אבל הוא לא מתמקד בשאלה הזאת. בוודאי ובוודאי ששאלת כיוון האמונה וכיוון המטרות וכיוון העולם הפנימי וכל הדברים האלה, הם לא תופסים מקום בפרקטיקה הדתית של עולם ההלכה הלמדני, הישיבתי, שהרב קוק מכיר באירופה. החסידות כמובן החייתה את הנושא הזה, מה מתרחשת? אצלך פנימה, וכך הנושאים האלה מתגלגלים כל הזמן. תבדקו גם עלינו, כן? תבדקו עלינו כשאנחנו בוחנים את עולמנו הדתי, אנחנו הרבה מאוד עוסקים בשאלות המעשיות. נניח בתפילה, כשאנחנו עוסקים בחינוך לתפילה, אז אנחנו עוסקים בשאלה של לבוא לזמן תפילה, להתפלל כמו שצריך וכדומה, אבל שאלת הכוונה, התהליכים, השיח עם הקדוש ברוך הוא, ודאי שבישיבה התיכונית לא תופסים מקום מי יודע מה, בדיבור וכדומה. בוודאי ובוודאי שאנחנו לא מתנים את אמונתנו בשאלה מה אנחנו, כיצד הקדוש ברוך הוא מצטייר אצלנו. שיח כזה. לא יודע אם אי פעם מישהו שלומד בישיבה תיכונית או בכלל בחיים. עסקנו פעם בשיח, איך אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא בעיניך? או כשאתה אומר יראת אלוקים, מה הדיאלוג שנוצר בינך לבין המילה יראה? או כשאתה אומר אמונה, לא מה זה אמונה במובן של הוכחות מפה ומפה וכדומה, אלא מה אתה מתאר כשאתה אומר אמונה, מה טיב החוויה שלך, מה טיב העולם הפנימי שלך, מה טיב הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, העמידה שלך מולו וכדומה. זה בדרך כלל לא נושאים שאנחנו תופסים אותם במוקד הגדול, אם כי מרכז התנ"ך עוסק בהם וכדומה. כן,
אבל כל זה לדעת הרמב״ם, זהו מה שאהב את הקדוש ברוך הוא. זה כמו ארחת הקידה. הרמב"ם אומר ש... שמהו הדרך לאוהב את הקדוש ברוך הוא לדעת את השם, כמו שאמרנו, שהכתוב אומר ש...
You can say it in English if it's easier. Yeah.
So, ki yedatev. The Rashi kotev al zeh, she ki yedatev ma hakavana, ki yedatev nishani yodea
kol ma she'amarta nachon. Kol ma she'amarta nachon. Kol ma she'amarta nachon. Az rishit amarti b'shi'ur, לפני כמה דקות, שבאמת הרמב״ם תפס לזה מקום זה, אבל אני שואל אותך לא מה כתוב ברמב״ם ולא מה כתוב ברש"י. בפרקטיקה הדתית, אתה חושב שזה הנושא, אתה למדת, איפה למדת בתיכון? Where did you study? איפה, איפה?
בישיבת ישיב גדול האתרת מרחי של דיטרויט.
אוקיי, אז אני עכשיו שואל אותך, האם בישיבה שאתה למדת בדיטרויט, כמה אנרגיה שמתם בלימוד גמרא, בלימוד הלכה, בפרקטיקה הדתית, וכמה אנרגיה השקעתם בכי ידעתיו?
בכי ידעתיו, היה הרבה נשים שלומדים הרמב״ם,
leave the Rambam and leave Rashi. I'm talking about the dialogue that you had with your rabbis, with your teachers, between friends, checking your position on the scale of religion. Okay? Kama asakta beki dativ? Practically.
That is what
Chassidus
is all about.
I said it. But, right? I said that Chassidus is all about it. But how much is it? That's the answer to me. We're not holding. You're correct in 100%. Okay? But I said, first, that in the Shulchan Aruch, it's definitely not a place. And second, in the practice of the Jewish, it's a small place.
But also in the Shulchan Aruch, which is the Ketzim, but... אפילו קודם זה, הדרך לדע את הקדוש ברוך הוא לדע
הלכות. בדיוק, על זה אני מדבר, באמת? זה המגע היחידי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, ספר בראשית זה לא לדעת את הקדוש ברוך הוא. חצי ספר שמות זה לא לדעת את הקדוש ברוך הוא. ספר במדבר בכלל לא. או כמעט ולא. מיושע עד דברי הימים, זה לא לדעת את הקדוש ברוך הוא. אתה מבין מה שאתה אומר?
כן.
אוקיי? בסדר? זאת אומרת, אבל שוב, כל מה שאתה אומר, אני רוצה להדגיש עוד פעם, you didn't say anything that is wrong. Everything you said was right. I'm talking about the proportions. כן? כלומר, שאלת הפרופורציה של החיים הדתיים. אבל בואו נתקדם, אוקיי? כלומר, אנחנו מתווכחים עכשיו שאלה, because we are arguing about facts. Okay? And facts, you know, gentlemen don't argue about facts. Yeah. זה משפט מאוד ידוע. Facts, let's check. Okay? If you think that the facts are different than what I'm saying, so בסדר. Okay? אז forget what I said. It's not important. Okay? Okay, בוא נתקדם.
כל המקרה, יש כמה אגדת, ויש כמה...
נו, כמה לומדים אגדת? אתה בדטרויט. כמה אגדת למדת?
הרבה,
אוקיי. מי פה למד הרבה אגדת בישיבה התיכונית?
כמו הפרק שביעי של גטן, הרבה לומדו
ברוב הישיבות, you skip it.
כל מסכת גטן.
ברוב הישיבות מדלגים על זה. נכון? רוב הישיבות, אבל בוא נתקדם, אוקיי? אז אם כן, אומר הרב, כי אנחנו, הוויכוח הוא כרגע ויכוח על, על עובדות. אז אם אתה חושב שאני לא קורא נכון את העובדות, אז תגיד, זה לא חשוב. אוקיי? אני חושש אבל שאני קורא נכון. כן? אני חושש שאני קורא נכון את העובדות, אפשר לבדוק את זה, אבל אוקיי, אז אני לא קורא נכון את העובדות, זה לא כל כך משנה. בכל מקרה, מה בעצם טוען הרב בסוגיה הזאת? גם את הסוגיה הזאת, של שאלת עומק החיים הדתיים, כיוונון האמונה, בירור אמונה, שאתה אומר אמונה, למה אתה מתכוון? בירור אלוהים, שאתה אומר אלוהים, למה אתה מתכוון? בירור יראת השם, שאתה אומר למה אתה מתכוון, אומר הרב, גם זה נמצא על הציר של גלות וגאולה. מה הקשר? מה הקשר? הבא נקרא, עכשיו את הפסקה מחדש. אומר הרב כך, השיגים שהבבנת האלוהות. כלומר, ההבנות הלא נכונות, ההבנות המעוותות של הבנת אלוהות, של הבנת יראה, של הבנת אמונה וכל התלוי בהן. כלומר, העובדה שהמושגים הרוחניים הפנימיים שלך מלאים סיגים, כן? כלומר, מלאים דברים שמעוותים, לא טהורים, לא ברורים, מאורפלים. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכיה, חיי המעשים בכללותה, אין ההזק שלה ניכר. כלומר, בשעה שאתה נמצא בגלות, והחיים הדתיים שלך, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, בסך הכל די מצומצמים. די מצומצמים במקדש מעט שראינו בפעם הקודמת, כן? כלומר, בשרגה, בנר שראינו בפעם הקודמת. אז השאלה, מה טיב תפיסת העולם שלך? מה טיב המוסר שלך? התפיסה המוסרית? מה טיב התפיסה האמונית שלך? מה היחס של מעשה אדם ומעשה אלוקים במובן? אוקיי, נשתפר לך. לא נורא שהם קיימים, אין ההזק שלהם ניכר. למשל, שאלות אמונה וביטחון. אוקיי? אז יש אמונה וביטחון, כל הזמן עסקו בזה, אבל לא בררו את השאלה הזאת עד הסוף. והנושא הזה מאוד ככה, בסדר, הסתדרו בלי זה, הלכו לעולם ההלכתי, טוען הרב קוקו. אבל עכשיו שהקמנו מדינה, השאלה, מה היחס בין אמונה לביטחון, היא שאלה לאומית, לא שאלה פרסונלית, לא שאלה אישית, לא שאלה אינדיבידואלית. שאלה תפיסת העולם שלך, ביחס בין מעשה אדם למעשה אלוקים, היא שאלה קרדינלית, בדקות אלה ממש. איך אתה מתמודד עם החמאס בעזה? מה היחס בין אמונה, ביטחון? מה מקומו של התפיסה המוסרית שלך? וכדומה, כל הדברים, אני זוכר חוויה מאוד חזקה פה בישיבה, שהייתי בגילכם, מה שהיה שיעור א', ב' או ג', אני ממש לא זוכר. אז הייתה, זה היה לפני מלחמת לבנון הראשונה, כן? כלומר, אני מדבר עוד איזה, היה איזו תקופה, שהיו המון קטיושות על הצפון, ממש לא זוכר באיזה שנה. והיה קשר מאוד עמוק בין הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, היה זה אלוף, היום אין את האלוף הזה, שנקרא אלוף גייסות השריון. קראו לו מוסה פלד, והם היו חברים טובים. מוסה פלד. כאילו מפקד גייסות השריון, קראו לזה אז. ואנחנו החלטנו, הקמנו משלחת של בחורים, ללכת לרב עמיטל, תראו זה תמימות וזה נאיביות, שהרב עמיטל יתלפן למוסה פלד ויגיד לו שזה לא ייתכן ככה, שצריך צור להפקיר את תושבי הצפון, ושצריך זה וכדומה וכדומה, ואנחנו הולכים ככה, ובדרך אנחנו פוגשים את אחד הרמים בישיבה. הוא שואל אותנו, למה אנחנו הולכים? אנחנו אומרים לו, אנחנו הולכים לרב עמיטל. אז מה אתם זה? מדברים, הולכים לדבר איתו על המצב. לא יכול להיות שכך יהיה. הוא אומר, טוב מאוד, בדיוק גם אני התכוונתי. אני בדיוק פתח לרב עמיטל, ואני חושב שאנחנו צריכים כולם ביחד וללכת לרב עמיטל ולהגיד לו שצריך לעשות פה יום תענית בישיבה, ושצריך להגיד עוד כמה פרקי תהילים בתפילה וכדומה וכדומה. אני זוכר את החוויה הזאת, כן? איך שני ככה באים עכשיו אתה צריך לברר את השאלות האלה. שאלות איך מתמודדים עם הצווים, מה תפיסת הולכה, כל הדברים האלה מחייב בירור, אומר הרב קוק. אבל כיוון שהגיע הזמן, שימו לב, שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להמשיך יותר. האומה שרוצה להקים את עצמה, האומה שרוצה להיבנות, האומה שרוצה לחיות בצורה יותר מכוונת לדבר השם, צריכה לעסוק לא בשאלות הלכתיות כאלה ואחרות, אלא להתחיל לברר את תפיסות עולמה. מה זה גבורתה? מהי גבורה של אומה יהודית? מה אמונתה, מה היחס בין, כפי שאמרתי, ביטחון והשתדלות, בשאלות כלליות, כל הדברים האלה מחייבים פירור. מה בכלל מקומו של האדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא? בגלות השאלה הזאת היא לא מי יודע מה חשובה. בסופו של דבר, האפשרויות הן לא מי יודע מה. אבל עכשיו שנפתחות עם הגאולה אפשרויות ענקיות בתחום האדם, אז השאלות האלה הן חייבות, מחייבות ליבון. מה, איזה תפיסת עולם יש לך? שאלות היחס בינך לבין אומות העולם, מה זה, ומה אנחנו מיוחדים, שונים, אחרים, מה אנחנו מקיימים קשר עם אומות העולם, בגלות השאלה אישית, איך שהוא להסתדר בין הגויים. אבל פה זאת שאלה לאומית, רחבה, שאין כמותה. אומר הרב, קודם כל, לכן יש צורך עצום בשינוי דרמטי של החיים האמוניים שלנו. הסתת חלק מתשומת הלב לעיסוק בשאלות של אמונה, של יראה, של גבורה, של ביטחון, של השתדלות. כל התורה כולה מחדש צריכה בירור. אז הנה התורה גואלת. אבל הרב קוק הולך הרבה יותר רחוק. וזה מחבר שיעורים קודמים שלמדנו. כלומר, אני רוצה לראות איך ממש כל מה שאנחנו עומדים הוא באמת מבוא למשנת הרב קוק שמצליח. הרב קוק גם רואה את התופעה הזאת. עד עכשיו הוא כתב תיאוריה. בגלות זה היה ככה, ובגאולה זה צריך להיות ככה. אבל הרב קוק גם מפענח את מה שמתחולל לנגד עיניו, ואומר, זה קורה. אמרנו הרי שהמיוחד בהחלטה ההיסטורית של הרב קוק, זה צדק לברכה, זה העובדה שהוא קורא תהליכים היסטוריים במבט הזה. ועכשיו הוא קורא את הכפירה, ואומר, כן, החילון והכפירה הם שליחי ההשגחה העליונה לחולל את המהפך הזה. שימו לב, זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיחה בחוצפה סגיעה, ושלילה זאת תבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוהיים ותלוי בהם בכללות האומה. כלומר, הכפירה עושה פריש מיש לאמונה. הכפירה יש לה תפקיד, היא שלוחה, היא לא תוצאה. זוכרים שדיברנו על הסיפור של שאול והבנות, כן? כלומר, את ההסברים ההיסטוריים משנים. תראו מה הרב כותב פה. הכפירה באה ואומרת שהיא לא מוכנה לקבל את התפיסות המלאות השיגים של שהיו בחוץ לארץ. אי אפשר לחיות ככה. כל התפיסה הזאת. אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר זה. אני... כדי להקצין, באחד הספרים יש פה גם בבית המדרש, לא משנה כאן, רב גדול כתב, למשל, שהקדוש ברוך הוא הבוחר מי יהיה ראש הממשלה. אז שאלו אותו, הוא אומר, תוך כדי שיחה, מופיע בספר, שאלו אותו, אבל מה זה, בני אדם מצביעים. אתה בוחר, אני בוחר בכתבה, אנחנו בני אדם בוחרים, הם מצביעים בקלפי. אז אמר, מי אמר לך שהפתקים בתוך הקלפי לא מתהפכים? וזה מופיע, נמצא פה על השולחנות, הספר הזה לא באקזמפלר אחד. עכשיו, תפיסה כזאת, אני חושב שאם הרב קוק, אני לא יודע, ושאם הרב קוק היה קורא אותה, אז היה אומר, זה שיג בהבנת האלוקות, צריך לעשות דבר כזה, הכפירה תבער לחלוטין, תפיסה כזאת. ובכוונה, לוקח דוגמה אחת. אני מאוד מטרידה אותי. כן? הכפירה תבער את העניין הזה לחלוטין, ותאמר, כן, צריך משהו של ניהול חיים אמוניים, פנימיים, עמוקים, בחיים לאומיים גאולים. ממשיך הרב, הרב אומר, אני כואב הלב שזה בא דרך הכפירה. כי כשהכפירה מבערת, זה לא מבערת רק את השיגים. היא זורקת מהשולחן את הכל, כן? אף על פי, כותב הרב, אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים ונשתפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה, אמונתו העמוקה היא מכל מקום סוף סוף הכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה, מגרעין האיתן הטהור והמרומם שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש של ציון, בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. כן.
למה אנחנו לא...
אני זוכר את השאלה הזאת, הרי הגמרא אומרת שאין בן דוד בא בדור שכולו חייב וכולו זכאי. אז פעם מישהו שאל, כאן בישיבה, בסך הכל אנחנו קרובים ליותר ליותר זכאי. אז מי שמעכב את הגאולה זה הדוסים. להפך, סליחה, לדורו חייב. אז מי שמעכב את הגאולה זה הדוסים, אז בואו נהיה כולנו כולו חייב, אז הגאולה תבוא וכל דבר. אוקיי, יש לי, ויש לתרץ. אבל בכל זאת... אני חושב שהרב אומר, לא זאת, זאת אומרת, יש דרך, זאת בדיוק הקריאה שלו. הקריאה שלו היא שכדי שאנחנו לא נזדקק, וכדי שאנחנו לא נצטרך להקים מחדש את, שאנחנו לא נצטרך להקים את, את תורתנו דרך הכפירה, אז ודאי וודאי שיש לו קריאה כאן לנו לעשות את זה בלי הכפירה, בלי לשלם את המחיר הכבד. זה מה שהיה עדיף. רק כמתבונן הוא אומר, אנחנו לא עושים את זה. ואז הדרך היחידה שהותרנו הייתה לכפירה. כן? הדרך היחידה שהשארנו זה בעצם להרס. אבל לא לשם אנחנו רוצים להגיע, ולא בדרך הזאת. אנחנו כמובן רוצים ללכת מלכתחילה, ואנחנו מקווים, אני רואה שקרה פה משהו, מה קרה? מה קרה? זה... קרה משהו?
כן, צבע אדום תל אביב.
צבע אדום תל אביב? בסדר. גם בלונדון היה באמת... בכל זאת זה... אוקיי, בכל מקרה...
אבל איך זה עובד בפועל? האם אותו חילוני זה היום עובד כיפה עוד 15 שנה? יאמין יותר או ההפך, הם כופרים כדי יסעה, אלה שלא כפרו.
אני לא יודע להגיד לך, אני לא חושב שהרב יודע, אני לא חושב שהרב יודע להגיד, אני לא חושב שנכנס לחשבונות האלה.
זה לא שהחילוני מוביל למקום הטהור הזה.
זה לא שהחילוני, אני חושב, אין שום ספק, אני אגיד מה אני בטוח שהרב צודק, ומה השאלות שאני גם לא יודע. אני בטוח שהרב צודק שהחילון הכריח את כל לומדי התורה. כל לומדי התורה, כולל החרדים, לעשות בדיקה מחודשת של עולמם הרוחני. וזה אין לי שום ספק. וכולם עשו את זה למחצה לשליש של הרביע. כולם עשו את זה. מה? כן ולא. גם, למשל, אחת התוצאות היא גם הגבעת החומות. אחת התוצאות. אבל אין לי שום ספק שלמשל שיעורי השקופה יש היום בעולם החרדי בהיקפים גדולים. דבר שלא היה לפני 50 שנה. שלא היה. זאת אומרת, אין לי, ברעיון הזה שהכפירה מחייבת וגורמת בעצם התרוממות רוח, עובר עלינו מה שעבר על הראשונים עם המפגש עם האריסטוטליות והפלטוניות, מה שעבר, וזה אין לי שום ספק שהרב צודק. כן? ובמידה מסוימת הרב אומר, אבל יותר מזה, זו גם השליחות של הכפירה. השאלה היא, האם עד כמה באמת מדובר פה ברענון עמוק ויסודי של יצירת תורה, שהרב מאמין שא', אולי זה קשור לשאלה ששאלת, א', תחולל אצלנו מהפכה אמונית, אבל ב', בשל העובדה שהיא מחוללת אצלנו מהפכה אמונית, היא תוכל להיות גם... קריאה רוחנית עצומה לעם ישראל, האם זה התחולל בתוכנו? מעט מאוד, מעט מאוד. אני חושב, חלק מזה נובע, אני כבר לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אבל נראה לי שחלק מזה נובע, ואתם כולנו נקרא את זה בדפי פרשת שבוע שיהיו בשבתות חנוכה, שמתייחסים, שאפילו בתוכנו, מתייחסים שוב לחילון ולערכיו בתור מתייבנים, בתור וכדומה, בתור אנחנו והם, בתור ככה, ואז אנחנו לא נענים הרבה פעמים לאתגר שיש, כי התפיסות שלהם נתפסות בינינו אני אקח לדוגמה את הדבר הפשוט הזה. אקח לדוגמה את תפיסה הפוסט-מודרנית החילונית, שאין היסטוריה, שהרבה מאוד תלוי בסיפור שאתה מספר. אין איזושהי אמת מוחלטת, זה תלוי בנרטיב. או ניקח משהו הרבה יותר, פלורליזם. הרעיון של פלורליזם. עכשיו, השאלה, פלורליזם יכול לגרום לנו אחת משתיים. או להגביה חומות, ולהגיד, המתייבנים האלה מדברים על פלורליזם, ולנו יש תורת אמת אחת ויחידה. ולכן אנחנו דוחים את הרעיון של פלורליזם, מה שרוב העולם הדתי עושה. בסך הכל הוא עושה. אם כי שוב, למחצה לשליש עורבי, תכף אני אסביר, או אתה יכול לומר, הפלורליזם הזה צריך להיות מוכנס לתוך בית מדרש. להעשיר אותו. לטפח את העובדה שיהיו חיים דתיים עשירים ומגוונים. ושתהיינה אפשרויות אחרות, ושלא רק לא לצפות שכולם יראו אותו דבר, אלא להפך, לבנות מערכת חינוכית, רוחנית, פנימית, למשל בית מדרש, שיהיו בו מסלולים שונים, מסלול גמרא, מסלול תנ"ך, מסלול אמונה, מסלול אגדה, וכדומה, שכל אחד ימצא את האות שלו, את החלק שלו בתורה, וכדומה, כן? אם אני נותן את זה רק כדוגמה. עכשיו, רובנו, רוב העולם התורני, ממשיך לסבול מאותה מחלה שהרב קוק יוצא נגדה. כן? רוב העולם. אבל, א', בחלקו הוא מושפע מזה. ולא רק שבחלקו הוא מושפע מזה, אלא שגם בעל כוחו הוא מושפע מזה. זאת אומרת, באמת יש היום יותר, גם בעולם התורה החרדי, כן? יש יותר מקום לסוג מסוים, של פלורליזם. לא פלורליזם במובן הזה, אבל יש מקום יותר, יש דיון, רשת האינטרנט בוודאי מאפשרת סוג מסוים של שיח פלורליסטי וכדומה. אז אם אתה שואל, אני חוזר עוד פעם לשאלה שלך, האם באמת אלה דברים שנעשו או שלא נעשו, שמתרחשים או שלא מתרחשים, אז אני חושב שהאופטימיות של הרב קוק הייתה הרבה יותר גדולה. האופטימיות שלה הייתה, תהיה מהפכה בעולם התורה, והמהפכה בעולם התורה תכבוש את לב כל עם ישראל מחדש וכל עם ישראל יחזור לתורה. ולא רק זה, אלא נראה לי שהרב קוק גם צפה שזה ייקח מהר מאוד. אתה רואה את זה מתוך הספר. אבל, אז לכן האופטימית שלו הייתה הרבה יותר גדולה. אבל, האם חלק מהתהליך הזה מתחולל? אני חושב שכן. אם אתה רוצה עוד דוגמה מאוד חזקה, אתה רואה שהתהליך הזה מתחולל בכל הפמיניסט. פמיניזם הוא בירור מחודש של שאלת מקומה של האישה. נכון? עכשיו הוא נתפס בהתחלה כרפורמיות, כמלחמת עולם, כזה וכדומה. נכון? ככל הדברים האלה. והיום, בכל העולם הדתי, מחרדים ועד, לא יודע, אני לא רוצה להגיד מי בצד השני, אתה רואה שנעשה בירור, שהכפירה מחייבת לברר מחדש את מקומה של הנשים, אבל לא רק את מקומם של הנשים, גם את מקומה של הנשיות בתוך העולם, השיח הנשי שמתחולל בתוך עולם התורה, והוא משפיע. זה, והרב קוק היה אומר, יש בזה שליחות אלוקית.
זה לא היה יכול לחלק על דרך.
היה יכול, אמרתי מקודם. היה יכול, אבל לא עשינו את זה. היה יכול. אבל מה, אבל אתה מבין, השאלה היא לא רלוונטית. זה בדיוק היה יכול. היה תמיד עדיף מלכתחילה. יש סיפור על רב שלמה זלמן אוירבך. כשאני אקצר אותו, בקיצור, בסיום השבעה על אשתו, הם היו נשואים 54 שנים, ובסיום השבעה על אשתו, הוא היה מאוד, כמובן, מאוד שבור, מאוד קשה לקחת את זה וכדומה, והילדים התחילו לדבר, מי יגור עם סבא וזה. ואז מופיע בספרים על רב שלמה זלמן שאמר להם, ארויס, כולם הביתה, זה, ואז הוא אמר משפט שזה התשובה שאני רוצה לומר לך. אמר, אומרים, מה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן. אז עדיף השכל. אני אוהב את המשפט הזה, כן? כלומר, בוודאי שהיה יכול שזה יעשה אחרת. ודאי, אם היינו נענים, אם היינו קוראים וכדומה. הרב מרגיש, אני חושב, מאוד מתוסכל מהעובדה הזאת, כי הוא טוען שלפני 700-800 שנה עשינו את זה לכתחילה. רס"ג עשה את זה. הרמב״ם עשה את זה. רבנו בחיי עשה את זה. כל ראשוני ספרד, כשהם נפגשו עם אריסטו ואפלטון וכדומה עשו את זה מלכתחילה בקול גדול. ואת אותו תהליך שהם עשו, אז אנחנו צריכים לעשות היום, ואנחנו לא עושים, אז הכפירה מחייבת אותנו לעשות את זה. תמיד, ודאי שלא עדיף לעשות את זה בקול גדול. אבל שוב, בואו נחזור לציר שלנו, תורה גואלת. כן? כלומר, מה זאת אומרת תורה גואלת? תורה שמביטה עובדה שעכשיו זה גאולה, ובשל העובדה שעכשיו זה גאולה, יש צורך בגאולת מושגי התורה, בבירור מחודש של מהותה של תורה, של עולמה של תורה, של מה שאנחנו מדברים עליו, ומכוח העובדה הזאת, הסתכלות אחרת על השליחות האלוקית של תהליך התפירה, של החוצבת הדיקפת הדמשיכה, והקריאה הגדולה לגאול את מושגי התורה מהשיגים שלהם, ועל ידי גאולת התורה מהשיגים שלהם, היכולת לממש החלום, החזון, להביא את כל האומה הישראלית מחדש אל תוך תורתו, תורת אמת המבוררת, המאירה, הנותנת מענה למה שהעולם מבקש. והנה לנו שוב בדיוק אותו ציר של גאולה, כלומר השפעת הגאולה על מושגי תלמוד התורה בתחומים הרוחניים. בואו נחזור פסקה אחת אחורה. פסקה הזאת גם מצוטטת ומובאת ממש בפתיחה לספר אורות התורה. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ. זאת אומרת, תורה שבעל פה נראה שמי שקובע דמותה של תורת ישראל זה אנחנו, בני אדם, בשכלם. הם קוראים, לומדים, שאנחנו לומדים גמרא, שאנחנו פוסקים הלכה, שאנחנו עוסקים בכל הדברים האלה, בגלוי זה מהארץ. הרב אומר, האמונה העמוקה שלנו היא שהקדוש ברוך הוא מלווה את תורה שבעל פה, כן, היא בגניזה היא מן השמיים, כן? אבל בגלוי היא מן הארץ, אוקיי. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות, שוב, לפני שאני בכלל מבין מה כתוב בפסקה, שמים לב, עוד פעם, ציר גלות כעולה כמשפיע על, היום אנחנו לומדים, על תלמוד תורה. כן? בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית, ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום. ככה רב מסכם את תלמוד תורה שבעל פה בגלות. יורדת ונופלת. תכף ננסה להבין למה. עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו ויסגשג בכל הדר סדריו. אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בלבי הפריונם, ואור נשמת אלחי העולמים המתגלה בתחתית ישראל, וברום קרנו יאיר באור שבעת ימים, על אור החמה ואור הלבנה גם יחד. והיה אורם ישר חודר ומשך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת החיים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת ימים, ביום חבוש השם את שבר אפו ומחץ מכתו ירפא. עכשיו כמובן פסקה כזאת מחייבת אותנו לנסות לשאול את השאלה למה הרב מתכוון, איזה תופעה קונקרטית הרב מתכוון. אבל קודם כל, לפני שאני אענה מה אני מבין, אולי אתם תציעו הצעה אחרת. אתם שמים לב שוב? למה הרב צבי יהודה בעצם אמר שאחד הצירים המרכזיים של משנת הרב קוק היא התורה הגואלת? הנה גם שאלת היחס בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, תלויה במושגי גלות וגאולה. תלויה במושגי גלות וגאולה. האם הם בגלות נפרדו התאומים, תורה שבעל פה נלמדת ללא תורה שבכתב, ואילו בזמננו וכדומה. בואו ננסה להבין למה הוא מתכוון. איזה נוסח לומדים בישיבה? בבא קבא. נכון? בבא? טוב, בתא זה יותר בעייתי, כי רוב מסכת בבא בתרא היא תקנות, חוץ מפרק שמיני, כן? כלומר, אז זה בא בבטרה קשה לי להדגים את מה שהרב אומר, אבל בוא ניקח קידושי. בסדר? נניח שהיו לומדים בישיבה קידושי. טוב, אם אני שוב, אני מדגיש עוד פעם. מה שאני אומר עכשיו, זה אינטרפטציה שלי למה שהרב קוק כותב לו. כן? אינטרפטציה, הבנה שלי, שלדעתי הוא מתכוון התופעה הזאת. איך היה אפשר ללמוד מסכת קידושין, או איך היה צריך ללמוד מסכת קידושין? משמע מתוך הרב, שהיינו צריכים ללמוד מסכת קידושין, קודם כל להתחיל בקריאת הפסוקים. אבל לא רק בקריאת הפסוקים של עמה העברייה, אלא להתחיל קודם כל במסר המרכזי של תורה לגבי נישואים. מה? מהתחלה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, דרך נישואי שרה ונישואי רבקה ונישואי האימהות ונישואי ציפורה, דרך המצוות, איך כל, יש המון יחסי אישות, שיש סוגים של יחסי אישות שמופיעים, עמה עברייה, פילגש, יבמה, אישה, דרך פרשת גירושים, דרך זה, קודם כל לקבל איזשהו עומק פנימי על מהות הנישואים, תפיסת הנישואים, היווצרות הנישואים וכדומה. כל זה. ועכשיו, במקביל, ללמוד מסכת קידושין, שרובה, לפחות החלק הראשון שלה, עוסק בשאלות הטכניות של איך יוצרים קידושין. איך יוצרים? איך עושים? זה חלק מהגלות. זה חלק מהגלות. ראשית, הגמרא עשתה את זה חלקית. לא, קודם כבר בהתחלה, קודם כל על כל הדפים של הלימודים אנחנו מדלגים, לימודים בכלל אנחנו לא לומדים, נכון? ב', הגמרא עשתה את זה חלקית בחלקים האגדתיים שלה, אנחנו מדלגים, וג', הגמרא עצמה היא חלק מהגלות. כן? אז שלוש, אתה מבין? כלומר, היא גם לא עשתה את זה, וגם במקומות שהיא עשתה את זה, מה אנחנו עושים? אנחנו מדלגים. אצלנו מסכת קידושין בעצם מתחילה מהמקדש במילווה, דף עמוד ב', שם היא מתחילה. שם מתחילים בסוגיות, וכל החמישה דפים הראשונים, אנחנו לומדים אותם, אבל קשה להגיד שאנחנו עוסקים בעומק תפיסת, אני חושב שאני אגיד את זה בצורה פשוטה ביותר, לעניות דעתי, יכול בחור בישיבת הר עציון, או בכל ישיבה אחרת בעולם, ללמוד מסכת קידושין, לדעת אותה על בוריה, אם הוא ישאל את עצמו, מה אני יודע על תפיסת הקידושין, מהות הקידושין על פי התורה, אני חושב שהוא לא הבין את השאלה אפילו. Yeah, לא שהוא לא זה, אבל מה אתה בעצם שואל? מה אתה שואל? כן? כלומר, אני אסביר לו מה שאני שואל. אני שואל, שאתה אומר שהאיש קונה את האישה, האיש מקדש את האישה, אין... קניין, למדנו פרשת שבוע, קניין מזדה פרון, כן? כלומר, מה אתה בעצם אומר על, 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 על תפיסת ההתקשרות שבין, אולי אז התחיל להבין את השאלה, הוא אף פעם לא חשב את זה. שבל שהרב קוק אומר, הסיבה שאנחנו לומדים ככה, היא בשל העובדה שתורה שבעל פה נלמדת אצלנו כדבר מבודד. מי התורה שבכתב, שהיא הרוח הכללית, הכיוון הכללי של עולמה של תורה. לא בצד הפורמלי. אני לא שואל איך בצד הפורמלי למדו, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. אני לא מדבר על פורמליסטיקה. תורה שבעל פה, התורה שבכתב אצל הרב קוק מהווה המהות, והתורה שבעל פה, הפרקטיקה. והקשר שבין המהות לפרקטיקה לא מתחולל אצלנו, תלמוד תורה בכלל. ב-2000 השנים האחרונות. עכשיו הרב, אני רוצה אותם להדגיש משהו שאנחנו רואים כמעט כל שיעור. הרב לא מבקר את התופעה הזאת. זאת גלות. וחלק בלתי נפרד ממהותה של גלות, שימו לב למילים האחרונות, היא שלמרות, למילים האחרונות, סליחה, בעמוד פ-ו, כן? שלמרות שהיה בה כמות תלמוד תורה שבעל פה עצומה, כל הספרייה שלנו, היא מספרייה של גלות, היא יורדת ונופלת בכל יום ויום. ולמה הוא אומר שהיא יורדת ונופלת בכל יום ויום? היא יורדת ונופלת בכל יום ויום, אף על פי שמבחינת הכיף תלמוד תורה שבעל פה, הוא עצום. יורדת במובן הזה שהיא מתרחקת והיא מדברת בתוך השפה של עצמה. היא מדברת בשפת הקשרים פנימיים. היא לא מקשרת בין החידושים ההלכתיים שלה לבין מהות מושג הקידושים לעומק שמתקשר. וזו תוצאה של גלות, וזה דבר של גלות, וכך צריך שיהיה בגלות. זה הגלות. אבל, שימו לב לעד, כן, שתי המילים האחרונות בעמוד פ"ו, עד, אשר מהרה יפוח היום, ואור החיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חי, ינטע על ארצו ויסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה, תעלה מעלה מעלה. כלומר, חזונו של הרב קוק הוא שאנחנו נהיה אלה שמחדש מקשרים את תורה שבעל פה לתורה שבכתב. אנחנו נהיה אלה ש... עכשיו, האם זה, שוב, אתם תשאלו, האם זה נעשה? אתם כבר מכירים את התשובה שלי. זה נעשה למחצה לשליש ורביעה. איפה זה נעשה למחצה לשליש ורביעה? כלומר, זה נעשה בהיקפים מאוד קטנים. אבל אני יכול לפחות להגיד שני דברים שזה נעשה. ראשית, עצם העובדה שחזרנו ללמוד תורה שבכתב, עצם העובדה שהיום, בהיקפים די גדולים, לומדים תורה שבכתב, אבל לא לומדים תורה שבכתב רק במשמעות, הרי ללמוד תורה שבכתב עם פרשנים, זה בעצם להפוך את התורה שבכתב לתורה שבעל פה, כן? כי זה לא במשמעות הזאת, אלא לנסות להקשיב לתורה שבכתב עצמה. ודאי, אבל שוב, לא שהמטרה היא, זאת אומרת, אני לא אמרתי ללמוד פרשני התורה שבכתב, אלא ללמוד תורה שבכתב. אתה לומד תורה שבכתב, ודאי שבעזרת הפרשנים, אבל ההבדל בין ללמוד פרשני תורה שבכתב, לבין ללמוד תורה שבכתב, תמיד, זה שני דברים שונים. אז קודם כל נעשה, בטח פה, באחד המהפכות שהתחוללה פה, שהישיבה כאן חוללה, כן, של ללמוד תורה שבכתב, שתורה שבכתב זה מקצוע ללמוד אותו. ומתחדשים, אני קורא לזה דרכים שהתורה נפשטת בהם. כן, י' ג' מידות שהתורה נדרשת, לא רק נדרשת בהם, אלא מידות שהתורה נפשטת בהם. אנחנו מתחדשים בתחום הזה. ב' במקומות, פה ושם, אנחנו מתחילים לראות. שכשמתחילים מסכת, מתחילים בפסוקים. כשמתחילים מסכת, מתחילים לשאול, איזה עולם עולה מתוך הפסוקים האלה? מה מתרחש בהם? בין אם לומדים בבא קמא, מה תפיסת הנזיקים של התורה? בין אם לומדים שבת, במקומות מעטים, מתחיל להתחולל תהליך כזה. עכשיו שוב אני אומר, לדעתי הרב קוק חלם על משהו הרבה 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 יותר גדול, הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר מהיר וכדומה. ואני חושב שהרב קוק חלם שהישיבה שהוא הקים תוביל את המהלך הזה. זה כמובן לא מתחולל בכלל, ממש לא קורה בכלל. אבל הקריאה הגדולה שלו, מה שחשוב לנו, היא לא כל כך הפרקטיקה. שוב אתם רואים, אמרתי שהיום אנחנו נעסוק קצת בציר גלות גאולה בתחומי תלמוד תורה, כן? אז שוב אתם רואים שציר גלות גאולה בתחומי תלמוד תורה הוא ציר גאולה מאוד משמעותי, מאוד קרדינלי, שאתה הוא משפיע לחלוטין על, ראינו עם שני נושאים, א', על שאלת הזיווג, הקשר, הדבקות שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, וב', על על הבנת האלוקות, הגבורה, הפנימיות, כל אותם דברים שמתרחשים בתוך עולמו הפנימי של האדם המאמין. הגאולה קורית עכשיו מחדש לגאול את המושגים האלה. א', כי הם אמורים להיגאל, ב', כי יש להם בשורה עצומה, וג', חזונו של הרב הוא שרק כך יש סיכוי לתורה להיות פורצת הדרך, להיות סיכוי לתורה להיות מובילת ה עולם הרוחני. יש סיכוי לתורה להגיד משהו לאומה הישראלית ולחיות אותו, כן? כלומר, אלה דברים שמאוד מאוד משמעותיים, ואתם רואים עוד פעם למה בעצם אנחנו יכולים לראות את המושג התורה הגואלת בעניין הזה. בזאת השם, כן, אתה רצית לשאול משהו, כן.
למה חייבים להגיד שהמשמעות
א', אתה צודק. זה גם אומר משהו. אני חושב שהרב היה מסכים איתך ב-100%. התורה שבעל פה היא בהחלט הופעה מעשית של עולם שמסתתר מאחוריה. בוודאי שאתה צודק. אבל האור הגדול, המגמה הגדולה, התפיסה הגדולה של תורה שבעל פה, של התורה נמצאת בתורה שבכתב. כן? עכשיו, שוב, החלוקה, הרי יסודות של תורה שבעל פה אנחנו כבר מוצאים בתורה שבכתב. כן? גם שאלות של פרשנות, גם כאילו שוטים. עמדו וישמע מה יצווה לכם השם, כן? סיפור בנות צלופחד, או דברים שכאלה. ועכשיו אתה אומר גם הצד השני, יסודות של תורה שבכתב, אתה בעצם מוצא נעוצים בתוך התורה שבעל פה, כי מעצם מהותה התורה שבעל פה היא ביטוי של מה שנאמר בתורה שכתב, אתה צודק. לכן אני באמת חושב שוב שלא לא לצייר את זה ככה, ואף על פי כן, אחרי שאמרת את מה שאמרת, אתה רואה שבסופו של דבר התורה שבעל פה מדברת יותר בשפה הפנימית שלה, ופחות בשאלה של המגמה, המטרה העליונה וכדומה. אנחנו עכשיו לומדים שבת בישיבה, כן? אז אתה רואה שבשלב מסוים הדיונים ההלכתיים על במסכת שבת הופכים להיות דיונים טכניים, כן? דיונים טכניים של האם תוכן יש בגידולי קרקע או אין בגידולי קרקע, לאור העובדה שבמאמר ובדש יש שתי גמרות שכן, אבל פה אין, ותרומת הדשן וכדומה. ואתה בכלל שכחת את מגמת השבת, מהותה של השבת, לא תעשה כל מלאכה, תמיד, כלומר, הפירוד הוא מאוד מאוד גדול. והרב קורא לחיבור מחדש של הקשרים, של הקשרים האלה. בסדר? טוב, בעזרת השם בפעם הבאה, אנחנו ניקח משהו אחר לגמרי. אני רק לא בטור, אם אין אותו באורות, למרות שאמרנו שאנחנו נגביל את עצמנו לאורות, אז אני אביא דף בפני עצמו, וזה התשובה הגאולית. אני מחפש פסקה, זה, איזו השלכה אדירה יש על מושג התשובה, ב, 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 בתפיסה הגאולית. בעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא.